שלום וברכה. חנוכה, אנחנו פוגשים בחג הזה הרבה נרות וגם הרבה סופגניות וכל הדברים משמחים את הלב. ורוצים לדעת על מה החגיגה, על מה אנחנו מודים, מה ההתרגשות. אנחנו אומרים על הניסים והנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אלה ימים של הכרת תודה, של הכרת הטוב. בואו נראה לרגע איך זה התחיל. אני מקריא מהגמרא במסכת שבת שאומרת כך, איך הכל התחיל. מהי חנוכה? מה זה בעצם הסיפור הזה של חנוכה? תנו רבנן, למדו חכמים בכ"ה בכסלו, יומי דחנוכה תימניה אינון. מכ"ה בכסלו מתחילים שמונת ימי חנוכה. דלא למספד בהון, ימים שאסור לעסוק בהם בהספד. כלומר, בלדבר בצער על אנשים שאינם איתנו, ודלא להתענות בהן. אדם גם לא יכול לייסר את הגוף שלו בתעניות. זה ימים של אוכל, של שמחה נפשית, לכן אין הספד, ושמחה גופנית, לכן אין תענית, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום בדקו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהמונח בחותמו של כהן גדול. היוונים עשו מלאכה מאוד אובססיבית בהרס התערה, מפח לפח, ממקום למקום. לא היה שום דבר שהם השאירו את האור. הם רצו את הרוח שלהם להכניס פנימה לעומק, אבל רק דבר אחד נשאר. פח אחד קטן של שמן, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. זה הסיפור המוכר. הפח הקטן ששמונה ימים שמנו נתן, כולנו מכירים את זאת מהגן. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודעה. אני רוצה לדבר קצת על החלק הזה. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודעה. למה לא מיד? למה לא מיד? יש נס, המעטים ניצחו את הרבים, הטמאים הפסידו לטהורים, ניצחון מוחץ, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה גזרות, קשיים, שיעבודים, זה הזמן לחגוג. אבל זה לא כך. כתוב שחגגו, שקבעו לחגוג רק אחרי שנה. יש דברים, במיוחד בעולם הכרת הטוב, יש דברים שאנחנו לא מצליחים לזהות כשהם טריים. הלוחמים שם עוד מלקקים את הפצעים. יש גם הרוגים. יש גם מתייוונים. יש משפחות שנקראו שם בין יוונים למתייוונים. יש גם שאלה גדולה, איך קמים מהדבר הזה? יש גם מייחל שיש בו פח אחד של שמן, אבל יש בו המון פחים טמאים. יש בו שמן טמא לאין מספר. יש תחושה כזאת של מצד אחד ניצחנו, צד שני, לאן הולכים עם הדבר הזה? ולכן צריך לחכות שנה. ואחרי שנה מסתכלים אחורה, ורק אז מצליחים להבין מה בעצם קרה פה. ומסתבר שקרה פה משהו נדיר, משהו גדול, משהו שהוא לגמרי לא מובן מאליו. העם הזה כבר חווה קשיים וכישלונות, גלויות, והוא כבר גם ידע לקום מהם. מה קרה כאן שלא קרה עד היום? בשביל להבין את זה אני רוצה לדבר על עוד דבר. כתוב פה, לכאורה כפל של מילים. לשנה אחרת קבעום, ימים טובים בהלל ובהודעה. מה ההבדל? בהלל או בהודעה? למה בהלל ובהודעה? בואו נחשוב רגע על החיים שלנו. על רגעים שבהם אנחנו מלאי הכרת הטוב, על דבר טוב שקרה לנו, על רע שיצאנו ממנו. איך זה עובד בדרך כלל? נניח עלינו לא עליכם, בן אדם חולה, הוא מתמודד עם מחלה לא פשוטה, ארוכה, מתישה, טיפולים, התמודדויות. יש לו חלום. הוא חולם להבריא יום אחד, הוא חולם לצאת מזה יום אחד, הוא חולם להגיע למקום אחר. ובאמת, הוא מבריא. ואחרי תקופה ארוכה הוא מגיע למקום של בריאות ונחת, והמחלה עזבה אותו, והרופאים שמחים לבשר בשורות טובות. כל טוב, מה קורה לו בדרך כלל? הוא עומד ואומר, תודה רבה. תודה שצריך לרגע להבין מהי מכילה התודעה הזאת. מה הוא מודה? רוב האנשים בסיטואציה כזאת אומרים תודה, תודה שנגמר. תודה שנגמר. היה כל כך קשה, לא ראיתי את הסוף, לא האמנתי שיצא מזה. תודה שזה נגמר. תודה. תודה שזה נגמר זו תודה חשובה, אבל היא תודה שיש בצידה גם לא תודה. כי בעצם, אם אני אומר תודה שנגמר, אני אומר, אבל לא תודה שהיה. מזל שיצאתי, תודה רבה שיצאתי מהמחלה. אבל אני לא מפויס בתקופה שבה הייתי חולה. תודה שיצאתי מהקושי, אבל אני סניתי את הקושי הזה. וגם עכשיו, במבט לאחור, קשה לי מאוד הקושי ההוא שהיה. יש אנשים שכשהם יוצאים מצרות, אם הם היו יכולים, הם היו מוחקים, מעבירים פשוט קו שחור, מוחק, את כל העבר הקשה שהם חוו. אבל הכרת טובה, זה לא מספיק להגיד תודה שנגמר. זה לא מספיק. זה לא מספיק להגיד תודה שכבר אני לא סובל. הכרת תודה אמיתית היא יכולת להביט אחורה, להסתכל, ולגלות במבט רטרואקטיבי מה קיבלתי מהתקופה הקשה. מה נולד בי בזכות אותה חוויה לא פשוטה שעברתי. אנחנו יודעים בעולם של עם ישראל יש מושג כזה שנקרא תשובה. יש מושג כזה שאומר יש לי יכולת לתקן. אבל תשובה לא אומרת רק בוא נעביר קו על העבר, נלך קדימה כאילו לא היה. כי אז זה אומר ששנים ארוכות בחיי הייתי במקומות שאני רק רוצה לשכוח. תשובה אמיתית, תשובה מהאהבה, אומרת שאפשר להפוך זדונות לזכויות, כלומר, אפשר להסתכל אחורה ולקחת את כל המקומות הקשים שבהם הייתי ולראות מה צומח מהם. זה הסיפור של חנוכה. מיד אני מעריך שאמרו תודה. תודה מה? תודה שנגמר, תודה שהיוונים הפסידו. תודה שאין גזרות, תודה, תודה שהסיוט הזה מאחורינו. אבל רק לשנה אחרת, עומדים החכמים, מסתכלים ואומרים, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק. לא צריך רק להודות, צריך הלל והודעה. צריך להסתכל אחורה ולגלות למה היינו שם. מה הרווחנו מהמפגש הזה? האמת שהרווח מהמפגש הזה, חכמים לומדים שחייבים להפיק מנו רווח, הם לומדים את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא כבר נפגש פעם עם אבא של אבא של אבא של אבא של יוון, של חנוכה. הוא נפגש פעם עם עשיו, ואפילו לא רק עם עשיו, הוא נפגש עם שרו של עשיו. יעקב אבינו חוזר להביא פקים קטנים, אגב מזכיר מאוד את חנוכה. פח קטן של שמן. יעקב אבינו חוזר אחורה, אחרי שנים שהוא כבר רוצה לחזור לארץ ישראל, והנה הוא יוצא לקראת עשיו, שמחכה לו עם 400 לוחמים, ובדרך הוא עושה פניית פרסה להביא פקים קטנים. ואחרי שהוא מביא אותם, הוא נפגש בלילה עם מלאך. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מלחמה קשה מאוד. המלאך, לפי חז"ל, שרו של עשיו, נלחם ביעקב, מנסה למוטט אותו, לרסק אותו. זאת אומרת, זה מאבק שהוא סוג של מאבק רוחני עם גילויים פיזיים. שר של עשיו, הרעיונות של עשיו, הרוח של עשיו, נלחמת ביעקב, אבא של כולנו, האדם הזה שאחר כך ייקרא ישראל ושכולנו ניקרא על שמו. והמאבק הזה הוא מאבק איתנים, קשה מאוד, שבמהלכו גם ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, כלומר הוא גם נפצע במאבק הזה, אבל הוא מנצח. וכשהוא מנצח, שרו של עשיו, המלאך אומר לו, שלחני כי עלה השחר, הפסדתי, מרים ידיים, דגל לבן, שחרר אותי, שחרר אותי. ואנחנו במקום יעקב אולי היינו אומרים, תשתחרר, לך, העיקר שניצחתי, העיקר שזה נגמר, אל תעיז לבוא להילחם איתי שוב. רוב בני האדם אחרי קרב מלקקים את הפצעים ואומרים לעצמם, טוב שנגמר, טוב שנגמר. יעקב אבינו, הוא לא מוכן להסתפק בזה. זה לא מספיק שניצחתי את צרו של עשיו. אם היה מאבק, עולה שאלה, מה צמח במאבק הזה? משהו נולד פה. משהו נשבר פה. הוא מרגיש שזה טוב טוב את הכאבים ברגל. משהו נפגע פה. כי מאבק טובי הקורבנות. שילמתי מחיר, אומר יעקב לעצמו, ואני יכול להכריז על הפסקת אש ותום הלחימה, כשהניצחון אצלי מאוד מפתה, מאוד מאוד מתאים לחשק, להכריז שנגמר ולהודות על זה שזהו האויב מוגר. אבל יעקב אבינו זה לא מספיק לו. יעקב אבינו אומר, רגע אחרי הניצחון הוא אומר, אני לא שולח אותך לשום מקום עד שתברך אותי. אני רוצה ברכה. אני רוצה שמהמאבק הזה יתברך במשהו. אני ארוויח משהו. אני לא מוכן להישאר אותו אדם שהייתי לפני הקרב, ברמה האישית של כל אחד מאיתנו. אני לא מוכן להישאר אותו אדם שהייתי לפני כל התמודדות שאנחנו עוברים, לפני מחלה, לפני פרידה, לפני געגוע, לפני כל דבר. לא מוכן שרק להינצל, לא מוכן, זה לא מספיק. אני רוצה להסתכל אחורה ולדלות ברכה מהמאבק. יעקב נאבק בשרו של עשיו ומבקש ברכה. והמלאך מברך אותו, והוא אומר לו שלא יקרא שמו יעקב כי אם ישראל, כי שרית עם אנשים ועם אלוהים ותוכל. אומר שם רשי במקום, המלאך מברך אותו שדרך ההופעה שלו בעולם תשתנה. עד עכשיו הוא הופיע כאן בסתר ביעקב, הוא עקב אחרי עשיו, הוא תפס בעקב עשיו, את הברכות הוא היה צריך להשיג במרמה. מעכשיו שרית, מעכשיו בגלוי. זו המתנה שלו. לכן בחנוכה, אנחנו שנה אחר כך, אחרי שגמרנו לכאוב את הכאב, ואחרי שגמרנו לשמוח מזה שסוף סוף אין יוונים, אין גזרות ואין צרות, שנה אחר כך מתבקשת מאיתנו בקשה עמוקה יותר, והיא לשאול, מה הרווחנו? מה הרווחנו עם המפגש הזה עם היוונים? אז בואו ננסה להבין מה הרווחנו. מסתבר שהרווחנו כמה דברים. הרווחנו בפעם הראשונה עמידה של עם ישראל במלחמה מסוג שלא הכרנו. יש מלחמה קונבנציונלית שהיא מלחמת השמדה. עם ישראל בקי בתורת הלחימה הזאת כבר הרבה זמן, מאז שנולדנו אנחנו מכירים את זה. כבר במצרים ניסו להשמיד אותנו. אחר כך בדרך לארץ העמים עוג וסיחון מנסים להשמיד אותנו, והמלאק מנסה להשמיד אותנו. אנחנו יודעים להילחם ולהנצל מומי שמנסה להשמיד אותנו, אנחנו יודעים, אי אפשר להשמיד אותנו. אנחנו לא ידענו לאורך כל הדרך מה יקרה אם נלחם עם מישהו שלא רוצה לפגוע לנו בגוף, אלא הוא מציב אלטרנטיבה לרוח. היוונים שמו אלטרנטיבה, יש תרבות יוונית מאוד עוצמתית, מאוד מרגשת, תופסת את העין, מאוד חזקה. היא האימפריה הערכית של אותה תקופה, האימפריה הרוחנית או האנטי רוחנית, אבל היא מדברת בשפה של רוח, של שכל, של פילוסופיה. האם אנחנו כעם מסוגלים לעמוד מול זה? האם יש לנו אמירה ערכית, מוסרית? האם אנחנו יכולים לנצח במלחמה של רוח? זה מה שקיבלנו שם. לשנה אחרת מסתכלים אחורה ואומרים, עם ישראל מסוגל לא רק לאויבים פיזיים, גם לאויבים רוחניים. יש לו עמדה רוחנית מוצקה. גם לאויבים שמחבקים אותו, ואומרים לו, אם תצטרף אלינו ורק תתייבן, ורק תקבל את התפיסה הנאורה והבריאה שלנו, הכל יהיה טוב, הכל יהיה טוב. גם מול זה אנחנו מסוגלים, גם מול הפיתויים אנחנו מסוגלים לעמוד. אבל לא רק זה. הרב קוק בפירוש על עניה, על האגדות של מסכת שבת, בא ואומר, הרווחנו עוד משהו. כי כשאתה נלחם עם מישהו, אתה גם דוחה אותו, או אתה גם מתחכך, מתחכך בו. ועל התורה כתוב, לכו לחמו בלחמי, זו מלחמתה של תורה. יש מאבק בתורה. אנחנו מתאבקים באפר רגליים של חכמים. ויש מאבק, יש מתח, ויש גם מרוויחים שם משהו. כשאתה נאבק במישהו, אתה צריך גם ללמוד לקבל ממנו כמה דברים של אמת. במבט לאחור. הרוח היוונית היא לא רק שקר, היא לא רק שקר. יש בה נקודות אמת, אם הן באות במינון הנכון והמדויק, אם הן באות בשליטה שלנו. יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם, כתוב בתורה בספר בראשית. יפת היה הבן של, אביו של יוון. יוון על אבא של יוון נאמר, יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהלי שם. שם, עם ישראל יודע להביא את הרוח לעולם. אבל הרוח צריכה להופיע בכלים נכונים. יש לרוח גילויים חיצוניים, צריך יופי בעולם. זה לא מספיק בית כנסת, צריך נוי של בית כנסת, הדר של בית כנסת. זה אלי ואנווהו, התנהל לפניו במצוות. צריך שזה גם יהיה יפה, צריך שזה גם ייגע בנפש ברמה האסתטית, שזה יעשה לנו משהו. הדבר הזה נצרח מעין כמו. ולכן, המפגש עם יוון, יפגיש אותנו עם אנשים שהמרחב החיצוני חשוב להם. הם אויבים מרים ונמרים, מפני שהמרחב החיצוני הוא היחיד שחשוב להם. הם חשוב להם רק היופי, רק החיצוניות, רק האשליה, רק הדמיון. ואנחנו רוצים את העולם הפנימי, אבל הרווחנו מהם. הרווחנו מהם שיש עוד חשיבות, והיא נמצאת בעולם החיצוני. ויש עוד משהו שלמדנו. למדנו משהו חדש על גבורה. אני רוצה לרגע להגדיר את המושג הזה, גבורה. איך חז"ל ראו גבורה? מהי בעצם גבורה? אז אנחנו יודעים שבפרקי אבות כתוב, וזהו גיבור הכובש את יצרו, אנחנו פחות יודעים שיש עוד ציטוטים בעולם הגבורה, ובראש ובראשונה כתוב בפרקי אבות דרבי נתן, איזהו גיבור הכובש את יצרו? איזהו גיבור שבגיבורים? מי הכי גיבור? מי האדם הכי גדול? מי הוא שיא הגבורה בעולם? איזהו גיבור שבגיבורים? זה ההופך שונאו לאוהבו. זאת משימה. זאת משימה כבדה, קשה מאוד. למה? כשמישהו שונא אותי, באופן אוטומטי, אני שונא בחזרה. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לידיים. הוא שונא, אני שונא. ואם אני מצליח להפוך את השונא שלי לאויב שלי, קרה פה משהו. כדי להבין מה קרה, ננסה להגדיר את ההגדרה של המושג האמיתי של גבורה. יש ברכה בתפילת 18, הברכה השנייה נקראת ברכת גבורות. אנחנו מתארים את הגבורות של הקדוש ברוך הוא. היינו מצפים שלתאר את הגבורות, זה לתאר את המלחמות שהוא עשה, את היד החזקה במצרים, את הנקמה באמלק, אבל זה לא ככה. אבל כשאנחנו מדברים על גבורות בתפילת 18, אנחנו מדברים על, על הדברים הבאים. סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים. מקיים אמונתו להישנה אפר, כלומר את ההבטחה למי שכבר נפטר, לאבות. ואנחנו מסיימים, ברוך אתה השם. לא אומרים ברוך אתה השם הגיבור. זה ברכת גבורות, היינו צריכים להגיד שהוא גיבור. ברוך אתה השם. מחיה המתים. מה המכנה המשותף לכל הדברים האלה? לרפא חולים, לזקוף, לסמוך נופלים, לחיות מתים. מה המכנה המשותף? שכל אלה תהליכים טבעיים שהולכים אל האבדון שלהם. למרית עין, באופן חומרי, מה אנחנו רואים? אדם חולה, טבעו של חולה לחלות עוד יותר ועוד יותר, ובסופו של דבר להרים ידיים ולהיפטר מן העולם. אבל ריבונו של העולם הוא גיבור, כי הוא סומך את הנופל, כי הוא מסוגל להביא משהו ממקום פנימי רוחני שיתה את המגמה וינצח. החומר נופל, הרוח סומכת אותו. החולה מת לנפול, כי הוא לפעמים עומד לפני מותו, והקדוש ברוך הוא סומך, ושיא השיאים. יש אדם שהוא מת, הוא רק חומר. לא נשאר בינו כלום גבייה, והקדוש ברוך הוא מחיה מתים. גבורה זה היכולת לשנות לחלוטין את מהלך החומר הטבעי, את מה שרואים על פני השטח, ולנצח, להפוך את המגמה למקום רוחני מאוד עמוק. ולכן, איזהו גיבור הכובש את יצרו? כי היצר באופן טבעי מאוד חזק ועוצמתי, מלא חומר, מלא כוחות. והגיבור לוקח ממקום בלתי ברור, מאוצר פנימי שיש בו, כוחות להפוך את המגמה על פניה ולנצח. את היצר הגדול שמנסה לכבוש אותו. ויש לנו עוד דבר. וזהו גיבור שבגיבורים, ההופך שונאו לאוהבו. התחלתי לומר קודם, שזה ניצחון מוחץ על הטבע הרגיל, על החומריות הרגילה. מי ששונא אותי, הטבע אומר, לשנוא בחזרה. ואני אשנא בחזרה, הוא אשנא עוד יותר. מי ששונא בדרך כלל לא מסוגל אחר כך לאהוב, כי הוא שונא, כי הוא שונא בכל ליבו. וכאן, מה קרה לאדם הזה? הוא הגיב נגד התוכניות. מישהו שנא אותו, והוא השיב לו באהבה. אהבה כל כך גדולה, עד שהצד השני מלא השנאה, נשבר. ובמקום לסנוע, הוא מתחיל לאהוב, הופך שונאו לאהבו. כוח מאוד גדול. מה קרה בחנוכה? בחנוכה עם ישראל גילה כוח מאוד גדול שנקרא גבורה. זה כוח שהעם הזה גילה שיש לו שני פנים. יש גבורה אחת שהיא גבורה פיזית, והיא התגלתה בחנוכה מאוד מאוד. כי היינו מעטים מול רבים. ולנצח רבים זה מאוד לא פשוט. לנצח רבים אתה צריך מהפכה באמון שלך בעצמך. זה כוח פיזי וכוח של אמון מאוד מאוד גדול של עם בעצמו. אבל יש עוד דבר שקורה בחנוכה. יש, מתברר לנו שיש לנו איזו גבורה רוחנית. גבורה לעמוד בפני פיתויי ההתייבנות. גבורה לעמוד בכל מיני דברים שלא אמנו שאנחנו נוכל לעמוד בהם. תראו, הימים האלה הם ימים שנותנים לנו כל מיני דברים שאנחנו צריכים להכניס לתוך הנפש. אפשר לומר שכשאנחנו מסתכלים הרבה פעמים על עצמנו במראה, לפעמים כעם, לפעמים כאנשים פרטיים, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, מי אני בכלל? מי אני בכלל? זה אדם קטן, לא חשוב, לא משמעותי, בלי כוחות. כשמתרגשת אלינו איזו התמודדות, איזו צרה, הרבה פעמים אנחנו ממהרים להרים דגל לבן. יש אפילו נטייה כזאת במערכת החינוך שלנו היום, שברגע שקשה צריך להקל, אני לא נגד הקלות באופן כללי, אני רק אומר שהסיטונאות של הקלות, וזה הרבה פעמים חינוך לחולשה, לא להתמודד, לוותר, לפנק, לרחם. והנה בחנוכה עמדנו מול אתגר שבקלות היינו יכולים לוותר בו. היוונים היו אימפריה ענקית, מי אנחנו היינו שם בכלל? באמת מעטים מול רבים. באמת למרית עין חלשים מול גיבורים. אז זה רק למרית עין. וחנוכה מלמד אותנו בחיים שלנו, לפעמים צריך איזה כוח מאוד גדול להסתכל על עצמך במראה ולראות את עצמך בהגדלה. אנחנו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. היוונים, יש להם חיה שמסמלת אותם בספר דניאל, החיה הזו נמר. מה שמאפיין נמר זה שהוא עז, הוא חצוף. נמר הוא חיה מאוד קטנה, אבל היא מסוגלת לטרוף חיות גדולות מנה פי כמה וכמה. ודווקא את העזות הזאת, עם ישראל גילה אחר כך על עצמו. עם ישראל עזים שבאומות. אומץ להסתכל עלינו ולראות את עצמנו גדולים פי כמה וכמה ממה שנראה. ואז מנצחים. ואז מעטים מנצחים את הרבים. ומי שנראה כחלשים, נצח את הגיבורים. מסתבר שאנחנו הגיבורים האמיתיים. מאחל לכולם שנמצא איזו גבורה אמיתית בתוכנו, בימים האלה, שנגלה מי אנחנו באמת, איזה גודל יש בנו. שלום, שלום.